כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום. חלב ממותק, מאת ורלם שלמוב, תרגם מרוסית רועי חן, מספר יואב יפת. מרוב רעב הפכה קנאתנו כהה ורצוצה, ככל שאר הרגשות שלנו. לא היה לנו כוח להרגיש, או כוח לחפש עבודה קלה יותר, ללכת, לשאול, לבקש. קינינו רק באלה ששהו איתנו בעולם הזה, אלה שהצליחו לקבל עבודה משרדית, בבית חולים, בעורבה. שם לא נדרשו שעות של עבודה גופנית, שכל שלטי החזית על כל שער שיבחו כסמל הנאמנות והגבורה. בקיצור, קינינו רק בשסטקוב. רק דבר מה חיצוני היה מסוגל להוציא אותנו מהאדישות ולנער מעלינו את המוות שזחל והתקרב. רק כוח חיצוני, לא פנימי. בפנים הכל היה סחוט, ריק. לא היה אכפת לנו מכלום, ולא תכננו תוכניות לעתיד רחוק מהמחר. גם עכשיו, רציתי ללכת לצריף, לשכב על הדרגש, אבל המשכתי לעמוד על סף חנות המצרכים. בחנות הזאת היו רשאים לקנות רק מי שנשפטו על פשעים אזרחיים או גנבים מועדים שלא היו אויבי העם. לא היה לנו מה לחפש שם, אבל לא היה אפשר להסיר מבט מכיכרות הלחם שצבעם שוקולד. ריחו המתוק והכבד של הלחם הטרי דגדג את הנחיריים. הריח היה כה עז עד שראשנו הסתחרר. ואני עמדתי, בלי לדעת מתי אמצע כוחות לחזור אל הצריף, ונעצתי מבט בלחם. ואז שסטקוב קרא לי. את שסטקוב הכרתי עוד כשהייתי על האדמה הגדולה, בחלי בוטירקי. חלקנו את אותו התא. חברות לא הייתה שם, רק היכרות. במכרה שסטקוב לא עבד בחציבה. הוא היה מהנדס גיאולוג, ומינו אותו לעבוד במחקר גיאולוגי, במשרד כפי הנראה. בר המזל כמעט שלא ברך לשלום את ידידיו ממוסקבה. לא נעלבנו. מי יודע אילו הוראות קיבל. איש איש לעצמו וכולי. תעשן, אמר שסטקוב, והושיט לי קרע עיתון שבו פיזר טבק והצית גפרור. גפרור אמיתי. אישנתי. אני צריך לדבר איתך, אמר שסטקוב. איתי? כן. הלכנו אל מאחורי הצריפים, והתיישבנו על דופן של פיר חציבה ישן. רגליי מיד הפכו כבדות, אבל שסטקוב נדנד בעליזות בנעלי המדים החדשות שלו, שהדיפו ריח שומן דגים קל. מכנסיו המופשלים גילו גרביים משובצות. סקרתי את רגליו של שסטקוב בהתפעלות כנה, ואפילו במעין גאווה. לפחות אחד מהתא שלנו לא גורב חוטלות. הקרקע תחתינו רעדה מפיצוצים עמומים. פועלי משמרת הלילה איבדו את האדמה. אבנים זעירות רשרשו ונפלו לרגלינו, אפורות ובלתי נראות, כמו ציפורים. בוא נתרחק, אמר שסטקוב. אל תדאג, זה לא יהרוג אותך. הגרביים שלך לא ייפגעו. לא בגלל הגרביים, אמר שסטקוב, והושיט אצבעו אל האופק. איך אתה מתייחס לכל זה? נמות כנראה, אמרתי. פחות מכל רציתי לחשוב על זה. לא, אני לא מסכים למות. אז? יש לי מפה, אמר ברפיון שסטקוב. אקח עובדים, אקח אותך, ונצא לכיוון המעיינות השחורים. זה במרחק 15 קילומטרים מכאן. אשיג אישור יציאה, נלך אל הים. מסכים? הוא סיפר את כל זה בשוויון נפש נחפז. ובים? נסחה? לא משנה, חשוב להתחיל, אני לא יכול לחיות כך. עדיף למות בעמידה מאשר לחיות על הברכיים, הכריז שסטקוב חגיגית. מי אמר את זה? המשפט באמת נשמע מוכר, אבל לא היה בי כוח להיזכר מי אמר אותו ומתי. כל הקשור לספרים, הכל נשכח. לא האמנו עוד למילה הכתובה. הפשלתי את מכנסיי והצגתי את פצעי הצפדינה האדומים. בדיוק, תרפא אותם ביער, אמר שסטקוב. עם תותי יער, זה ויטמינים. אני הוביל, אני מכיר את הדרך, יש לי מפה. עצמתי עיניי וחשבתי. ישנן שלוש דרכים מכאן לים, וכל אחת מהן אורכה כ-500 קילומטרים, לא פחות. לא רק אני, אלא גם שסטקוב לא יגיע. אולי הוא לוקח אותי כמזון לדרך? מובן שלא. אבל מדוע הוא משקר? הוא יודע זאת לא פחות טוב ממני. לפתע שסטקוב הבהיל אותי. היחיד מאיתנו שעובד בהתאם למקצועו, מי סידר לו את העבודה ובאיזה מחיר? על כל זה צריך לשלם. בדם של אחר, בחייו של אחר. אני מסכים, אמרתי ופקחתי את עיניי, אבל אני צריך מזון לפני היציאה לדרך. כן, יופי יופי, בטח שאתה צריך לאכול, אביא לך קופסאות שימורים, אצלנו הרי אפשר. קופסאות שימורים רבות יש בעולם, בשר, דגים, פירות, ירקות, אך הנפלאות מכולן, החלביות, חלב ממותק. ודאי שאין צורך לשתות אותו עם מים רותחים. צריך לאכול אותו בחפית, או למרוח אותו על לחם, או לגמוע לאט לאט, ישר מן הקופסה, לאכול באיטיות, ולהביט כיצד מצהיב הזרם הנוזלי הבהיר, וכיצד נדבקים אל הקופסה כוכבי סוכר. מחר, אמרתי חנוק מאושר, חלב ממותק. בסדר, בסדר, חלב ממותק. ושסטקוב הלך. חזרתי אל הצריף, נשכבתי ועצמתי את עיניי. לא היה לי קל לחשוב. היה זה מעין תהליך גופני. גשמיות המבנה הפסיכולוגי שלנו נתגלתה לי לראשונה במלוא חוצפתה, במלוא מוחשיותה. כאב לי לחשוב, אבל הייתי מוכרח לחשוב. הוא יקבץ אותנו למטרת בריחה ויסגיר אותנו, זה ברור לחלוטין. הוא ישלם על עבודתו המשרדית בדמנו, בדמי. או שיהרגו אותנו שם, במעיינות השחורים, או שיחזירו אותנו חיים וישפטו. יוסיפו לנו עוד 15 שנים. הרי לא ייתכן שהוא לא יודע שאין דרך לצאת מכאן. אבל החלב, החלב הממותק. נרדמתי. ובחלום הרעב והקרוע שלי ראיתי את קופסת החלב הממותק של שסטקוב. את הקופסה האיומה שצבע המדבקה שלה כחול מעונן. הקופסה הגדולה, הכחולה כשמי לילה, הייתה מנוקבת באלפי מקומות, והחלב הגיח וניתז בקילוח רחב כשביל החלב. והגעתי בקלות, בידיי המושטות אל השמיים, ואכלתי את החלב הסמיך, המתוק, הכוכבי. אינני זוכר מה עשיתי באותו היום וכיצד עבדתי. חיכיתי וחיכיתי עד שהשמש תיטה מערבה, עד שיצלו הסוסים אשר מזהים טוב יותר מבני האדם את קץ יום העבודה. צפירה צרודה נשמעה וניגשתי אל הצריף שהתגורר בו שסטקוב. הוא חיכה לי על הסף. כיסי עפודתו בלטו. ישבנו אל שולחן גדול ורחוץ בצריף, ושסטקוב שלף מכיסיו שתי קופסאות של חלב ממותק. בקצה הגרזן ניקבתי קופסה. קילוח סמיך ולבן ניתז על המכסה ועל היד שלי. היית צריך לנקב עוד חור, לאוויר, אמר שסטקוב. לא נורא, אמרתי, וליקקתי את אצבעותיי המלוכלכות והמתוקות. תנו לו כפית, אמר שסטקוב, ופנה אל העובדים שהקיפו אותנו. 10 כפיות מבריקות, מלוקקות עד בוהק, הושתו מעל לשולחן. כולם עמדו והביטו כיצד אני אוכל. לא היה בכך חוסר נימוס או רצון חבוי להתכבד. איש מהם לא קיווה שאחלוק איתו את החלב. לא נשמע דבר שכזה. העניין במזונו של הזולת היה משולל חמדנות. ידעתי כי אי אפשר שלא להביט במזון הנעלם בפיו של אחר. התמקמתי בנוחות ואכלתי את החלב בלי לחם, גומע תדיר מים קרים. אכלתי את שתי הקופסאות. הקהל פנה לדרכו, ההצגה הסתיימה. שסטקוב הביט בי בהבנה. אתה יודע מה? אמרתי, מלקק את הכפית בקפידה. התחרטתי. לכו בלעדיי. שסטקוב הבין ויצא בלי לומר מילה. הייתה זו כמובן נקמה חסרת ערך, חלשה, כמו כל רגשותיי. אבל מה עוד יכולתי לעשות? להזהיר את האחרים? לא הכרתי אותם. אבל הייתי צריך להזהיר. שסטקוב הספיק לשכנע 5. בתוך שבוע הם ברחו. 2 מהם נרצחו לא רחוק מהמעיינות השחורים, שלושה מהם נשפטו כעבור חודש. תיקו של שסטקוב זכה לטיפול מיוחד. זמן קצר לאחר מכן לקחו אותו, וכעבור חודש פגשתי אותו במכרה אחר. הוא לא קיבל הערכת מאסר על ניסיון הבריחה. ההנהלה שיחקה איתו בלי רמאות, והלא היה יכול לקרות גם אחרת. הוא עבד במחקר גיאולוגי, היה מגולח וסווה, וגרביו המשובצות נותרו ללא פגם. הוא לא ברך אותי לשלום, לשווא. שתי קופסאות של חלב ממותק אינן עניין כה גדול בסופו של דבר.